ברוכים המצטרפים לתותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק מספר 78, שזה הפרק השני שאנו מקליטים בצילה של מלחמת חרבות ברזל. אנחנו הכנו לכם שעה נוספת של אסקפיזם מהזוועות והחדשות הקשות שלא מפסיקות להגיע. היום אנחנו בהרכב די שונה מהרגיל, כמעט כל חברי הפאנל הקבועים נמצאים במשימות ההגנה על הארץ, אם זה במילואים, אם זה בכיתות כוננות, או אם זה בהבטחת יישובים. אנחנו כמובן שולחים להם חיבוק חם וחיזוקים מכאן, ואת מקומם תופסים כמה חיילים מכוחות המילואים של תותחניישן, שמתארחים אצלנו בפאנל בפעם השנייה. אז נתחיל עם האורחת, חברת מועדון אוהדי ארסנל בישראל, ורד חנקין. היי ורד.
מה העניינים, יורי?
מה קורה? מה שלומך?
תשמע, בתקופה הזאת לכל אחד התשובה תהיה סו-סו, אבל יחסית טוב בהתחשב בנסיבות.
אוקיי, אני שמח ככה שאת במקום טוב ובמקום בטוח, ונגיד שלום גם לפאנליסט האורח השני שילווה את הפרק הזה, והוא כמובן חבר מועדון אוהדי ארסנל בישראל, דובי קלאוזנר. אהלן דובי.
אהלן אהלן, מה שנקרא, אמרת מילואים, מילואים ונהנים, אה? ואני רק רוצה מה שנקרא לשלוח יחולי, שמרו עלינו, שמרו על החברים שלכם, שמרו על עצמכם, ושובו אלינו בריאים ושלמים, שובו אלינו בשלום, באמת אוהבים אתכם, ובאמת אין מספיק מילים כדי להגיד תודה על השירות שאתם נותנים לנו ולמדינה. המון תודה.
מצטרף אליך לגמרי דובי, המון תודה, וכמובן תשמרו על עצמכם. טוב, תראו חברים, אתם בטח הזמתם לפרק הקודם שלנו, פרק שלא היה קל להקלטה, שכמעט מחצית ממנו הקדשנו לכל מה שנלווה לאירועי הטבח של השביעי באוקטובר כאן בישראל, מנקודת המבט של אוהדי ארסנל הישראלים, והאכזבה שמורגשת בקהילה שלנו מהתגובה הרפה של המועדון שלנו בכל מה שקשור להזדהות עם קורבנות האסון. אבל גם השבוע השיח ברשתות החברתיות בנושא הזה לא פסק, וגם חשוב לי כמובן לשמוע אתכם, כי זה באמת נושא שצריך לדבר עליו. אז מנקודת המבט האישית האינדיבידואלית שלכם, איך אתם רואים את הדברים? ודובי, אנחנו נתחיל איתך.
אני אגיד לך, כאילו, באמת, במילה אחת, אכזבה, בשתי מילים, אכזבה עמוקה, זה ככה מתמצאת, אני מניח, את התחושה של רוב אוהדי ארסנל ואוהדי כל הקבוצות האנגליות, כל האוהדים היהודים, הן בארץ, הן בעולם. רואים גם את מסרי האכזבה גם מצד איך הם נקראים? Jewish Gunners באנגליה?
כן.
וכן, זה ככה הם נקראים, נכון? יש את האכזבה של אין הודעות, ואם יש הודעות, אז אתה יודע, זה ההודעות הרפות האלה שמדברות על מבקים ומצרים על הקורבנות, קורבנות המלחמה מכל הצדדים, כאילו זה קונפליקט בין שני עמים עם אינטרסים, ולא עם נגד נטו, טרור לשם הטרור ותו לא. זה מאוד מאכזב, וזה גם ברמת הליג האנגלית, וגם ברמת כמובן ארסנל, אין לי מה להגיד. כולם מודעים לעובדה שיש הרבה כסף סעודי שמסתובב בליגה, וגם בארסנל, וכנראה שהנהלת הליגה והנהלת הקבוצות מנסים לא להרתיע את בעלי המניות, והנה התוצאה, אנשים שמעדיפים כסף על פני חיים.
כן,
אולי זה, אני מנסה להישמע לא קיצוני, אבל כן, זה הכוונה.
כן, וכן, ובאמת סולם הערכים השתנה לחלוטין בכדורגל בכלל ובפרמייר ליג בפרט, ודיברנו על זה ככה באמת בפרק הקודם, שלנו באמת בישראל מאוד מאוד קשה להשפיע על משהו ולייצר איזשהו זעזוע, איזשהו שינוי, באמת למרות המאמצים שלנו גם במועדון אוהדי ארסנל בישראל, ושלחנו פניות ושלחנו מכתבים, באמת גם התשובות שאנחנו מקבלים הן לא בדיוק תשובות מספקות לצערי, אבל אני מבין שכרגע יותר מדי באמת שאין מה לעשות. וורד, אני רוצה לשאול אותך, האם אצלך משהו השתנה, משהו נפגע ברמת האהדה האישית שלך לארסנל בעקבות התגובה המאכזבת של המועדון?
אז ככה, אני אגיד דעה שהיא אולי לא תהיה הכי פופולרית, אבל התשובה היא שיותר התאכזבתי מהפרמייר ליג של התגובה של הפרמייר ליג עצמו, מאשר מהתגובת האוהדים של ארסנל עצמה, ואני אסביר רגע את עצמי. אני חושבת שהרבה, ההסתכלות שלנו על זה בסופו של דבר היא כלפי, אתה יודע, כלפי העם שלנו וכלפי האינטרסים שלנו, ובסופו של דבר זה הכי נכון והכי פייר, כי אנחנו אלה שנפגעים כרגע. עם כל מה שמשתמע מפה. ולכן ההחלטה הזאת של הפרמייר ליג, כאילו לא לנקוט עמדה לשום צעד, או לא לבוא ולנסות באמת להבין את הצורך האמיתי שלנו כעם, ולמה בכלל הסכסוך הזה מתנהל כמו שהוא מתנהל, היא לא הוגנת והיא לא בסדר בכלל. אבל אני לא מצפה ממועדון כמועדון, וזה נכון לדעתי רוב המועדונים באנגליה שלא באמת ידעו בדיוק את כל ההיסטוריה ואת כל הפרטים של הסכסוך. לבוא ולנקוט עמדה שהיא באה כנגד או יוצאת כנגד הצהרות של הפרמייר ליג. אבל מה שכן הפרמייר ליג עשה, הוא מתנהל בצורה שהיא לדעתי סטנדרט כפול, כי הוא כאילו נותן יותר לגיטימציה לתומכי חמאס ופלסטין במגמה הזאת, או יותר מתנער כשהם עושים פעולות מאשר כשתומכים בישראל. וזה בעיניי אחד הדברים הכי מזעזעים שאני נתקלתי בהם. אז הכעס שלי לא מופנה כלפי ארסנל, אלא באמת כלפי כל הליגה והדרך שבה הם מנהלים את הנושא.
אפשר להגיד
אני,
ש...
אם אפשר להוסיף איזה משהו, יותר מזה, אני אגיד, הרשויות הבריטיות הרשמיות, וגם הממשלה, אתה יודע, הוציאו כבר הודעות וגם חוקים של אסור להפגין בעד חמאס, והפגנות כאלו ואחרות יענו במעצר על ידי כוחות השיטור שם במקום, וכאילו, הנהלת הליגה, פחות או יותר... אני לא רוצה להגיד עוברת על החוק או משהו, כן? כי היא לא אומרת שום מסר בעד טרור, אבל היא לא מציגה, היא לא עומדת באותו קו ישר עם השלטון הבריטי עצמו. זה אומר גם כן משהו. ואגב, אני רוצה רגע להתייחס בזריז, גם בקטנה, לאיזה מוחמד אל-נני אחד, שמאוד מאוד עצבן אותי, סורי, אני חייב להגיד את השם שלו, וואלה, שיצא כבר מהארסנל, ולהגיד את האמת, אני מקווה שכאילו בפעם הבאה שהוא יעלה למגרש, שיהיו שם מלא מלא אוהדים שאתה יודע, שיוציאו דגל ישראל ענק ויתחילו לשיר את המנון התקווה. ככה מול הפרצוף שלו, אני מקווה, וזהו. אני כן רוצה לציין אגב לחיוב את קריסטל פלאס. חייבים לציין אותם לחיוב. עם כל
בהחלט.
הכבוד, חייבים לציין אותם לחיוב. שמים את הסרט השחור בתור מה שנקרא מתן כבוד והפגנת צער על
אפשר גם
הקורבנות מהטבח. כן,
לציין
מגיע
לחיוב
להם את כל הקרדיט.
את זינשנקו, זה היה שפרסם את התמיכה
נכון,
בישראל, מה
גם
זינשנקו.
מילה טובה
כן, כל
לזינצ'נקו,
הכבוד לו,
בהחלט,
כאילו.
מגיע לו.
מחמם את הלב,
כן.
תקשיבו, זה כיף לראות שלא כולם לני בקבוצה שלנו, סליחה.
אני תוהה מה קורה בין זינצ'נקו לאלנני, כאילו בחדר הלבשה, אבל אני לא מניח שיש יותר מדי התנגשות ביניהם בכל זאת, אבל לא יודע.
כן. דובי, אני רוצה ככה לשאול אותך, לאור העובדה שיש הרבה, לא יודע אם הרבה, אבל לא מעט, בוא נגיד ככה, התבטאויות של האוהדים הישראלים, אוהדים אחרים, שאחרי עשרות שנים של אהדה לארסנל, כמוך וכמוני, בוחרים לנתק לגמרי כל קשר עם המועדון אחרי מה שקרה. איך אתה רואה את זה?
אני אגיד לך, אני מאוד מבין אותם, באמת, אני מבין אותם, ולפעמים המחשבות האלה מציקות, גם לי, אני מניח שהן מציקות לכל אחד, כאילו, איך ממשיכים מכאן הלאה? אבל מצד שני, אני כאילו, כל עוד הם לא אמרו, כאילו, הם לא אמרו גם מסרים בעד זכויות אדם לפלסטינים המסכנים, לא אמרו גם מסרים כאלה. אז זה לא שבינתיים הם הראו צעד, מה שנקרא. עכשיו, כן, יש מי שיגיד כאילו, שתיקה זה אומר שאתה כן תופס צעד. יש מי שמפרש את זה ככה, ובינינו, גם אני לפעמים מרגיש ככה. אבל אני אישית מרגיש כאילו, אני אוהד את הקבוצה כקבוצה, וזה שיש את האינדיבידואליסטים שיש להם את המחשבות שלהם, שוב, אלנני, כן? אני לא אתן להם לקלקל לי את האהבה שיש לי למועדון, שכן, היא בהחלט מאכזבת אותי בימים אלה, עם השתיקה הרועמת שלהם, אבל אני עדיין, מה שנקרא, כן, אני עוקב אחרי המשחקים של ארסנל, אבל זה כן פוגע, אני לא יכול להגיד שזה לא פוגע.
אני חושב שעם הזמן, כשהדברים יירגעו, אותם אוהדים שמאוד נוטשים כרגע את המועדון, האוהדים הישראלים, כן, אני מדבר עליהם, הם יחזרו להיות אוהדים של ארסנל?
זו שאלה טובה, באמת שאני לא יודע להגיד, וכנראה שהמדד האמיתי הוא כמה אותם אוהדים נפגעו בעצם מהטבח, כי בסופו של דבר זה לפעמים לשאול את השאלה מתי תקום מהאבל, ומתי אתה תשכח את הזיכרון, ומתי אתה תסלח.
כן.
אתה מבין? וזה נטו אינדיבידואלי. כל בן אדם, אתה יודע, יש לו סף רגשות אחר. ובאמת, אני לא יודע זה. אני מניח שחלקם הקטן כנראה אולי יחזרו, או במינימום, יראו משחק פה ושם, אתה יודע, מתוך תחושת הזיכרון וקצת אהבה בכל זאת לארסנל המועדון, לארסנל הכדורגל. לא לסגל, הסגל ההנהלה שבוחר לשתוק. וגם, לך תדע, אם מתישהו בעתיד פתאום, אם מתישהו איזה יהודי טוב ציוני יקנה את המועדון מסטן קרונקי, לך תדע מה יהיה אחרי זה, כן?
ורד, איך חוזרים לשגרה? באמת, איך חוזרים לשגרה של צפייה במשחקים, ואולי, אולי, אולי, מפגשים גם? איך בתור עוד ארסנל ישראלים אנחנו באמת יכולים לעשות את הצעד הזה לחזרה לשגרה?
תשמע, התשובה לזה, חלקה היא בידינו וחלקה בידי הכוחות הנלחמים כרגע, אבל לשאלתך, אני באמת חושבת שבסופו של דבר, כמו שדובי אמר, ארסנל לא באה והציגה תמיכה בטרור ולא הציגה אנחנו עכשיו תומכים ברצח. הם הציגו, אנחנו כרגע מרחמים על האנשים שסובלים. אוניברסלית. עכשיו, ברור שמהמקום שלנו זה פוגע שאנחנו לא אלה שקיבלנו את התמיכה הזאת, כי אנחנו אלה שבסופו של דבר הותקפנו ראשונים. אבל אני חושבת שהצהרה כזאת בסופו של דבר לא גורמת לי לרצות להפסיק לראות את ארסנל, להפסיק לראות את ארסנל, כי הלב שלה בסופו של דבר, עם כל חוסר ההבנה שלה את הסכסוך הזה, הוא כן במקום אנחנו, לפחות בתפיסה שלי את הסיטואציה הזאת. אני לא חושבת בניגוד להרבה אוהדים שמה שנקרא שתיקה זה לקיחת צד במקרה הזה. אני חושבת שהם באמת ובתמים לא מבינים מספיק לעומק את הסכסוך, ולכן הם פשוט באים בהצהרה שהיא מאוד straight forward, אנחנו מצטערים על החורבן, פשוטו כמשמעו. מעבר לזה, אתה יודע, מפגשי אוהדים, וואו, אני כל כך הייתי רוצה שיהיו שוב, וזה באמת אחד, דווקא בתקופה הזאת שהכל מרגיש כל כך סוער בליגה, ושחזרנו סוף סוף לטוב וכן הלאה, יש כל כך הרבה דרמה. אני מאוד מקווה שנוכל כן לקיים דברים כמו שאתה יודע, עכשיו אנחנו מתחילים לחזור לשגרת עבודה, ואנשים סוף סוף מתחילים קצת לצאת מהבית, שוב, מסעדות מתחילות להיפתח לפחות איפה שאנחנו זה. אז אני מקווה שבאמת עם קצת רגיעה ואולי, אתה יודע, שמירה של הנהלים, נוכל כן לקיים מפגשים, אפילו אם זה יהיה באזורים גיאוגרפיים בטוחים כרגע, בהיקף קטן.
כן, נקווה שזה יקרה במהרה. אז באמת בואו נדבר על הארסנל, שחזרה לפעילות אחרי פגרת המשחקים הבינלאומיים, ואנחנו ננתח בפרק הזה את שני המשחקים שלה בחוץ, התיקו נגד צ'לסי בפרמר ליג, והניצחון על סביליה בליגת האלופות, ונערך לשבוע הקרוב שמצפה לקבוצה עם שלושה משחקים נגד קבוצות היונייטד, משחקי הליגה נגד שפילד יונייטד וניוקאסל יונייטד, ומשחק חוץ בגביע הליגה שיהיה בין לבין נגד ווסטאם יונייטד. אז נפתח את הסקירה שלנו עם משחק הדרבי הלונדוני בין צ'לסי לארסנל, 2-2 בסיום, מה ששומר את מאזן הפסדי הליגה של ארסנל אחרי 9 משחקים מתחילת העונה על 0, מה שנקרא 9-9 undefeated, ועל מאזן הפסדים במשחקי הדרבי הלונדוני מאז תחילת העונה הקודמת גם על 0, אז מברוק לפחות על זה. ארסנל חוזרת מפיגור של 2 שערים ומחלצת נקודה מהברידג' המאוד גשום של אותו ערב לונדוני, אחרי משחק שבו היא נזכרה לתקוף רק ברבע השעה האחרונה שלו. הרבה קרדיט הגיע לשחקני צ'לסי ובעיקר למאמן של הפוצ'טינו, שהצליח באמצעות משחק הגנה מאוד יעיל שכלל לחץ גבוה ומערך של 4-4-2, כשגלגר ופרמר ששיחק חלוץ 9 מדומה, מפעילים לחץ אישי על זינצ'נקו ועל ג'ורג'יניו, וכך ממש לנטרל את היכולת להזין את הרביעייה הקדמית של ארסנל בכדורים, ובכלל לתת לחופש פעולה כלשהו, ואני מניח שהמשחק הזה גרם למיקל ארטטה להיות מוטרד. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה, דובי, ממה אתה יצאת הכי מוטרד אחרי המשחק הזה?
ממה שאני יצאתי הכי מוטרד, שמע, היו כמה דברים, ובאמת ש... אמרת בעצמך, הלחץ שעושים על ארסנל, וזה לא פעם ראשונה שרואים את זה. רואים את זה הרבה פעמים, גם מנצ'סטר יונייטד עשו את זה נגד ארסנל בהרבה משחקים, והרבה פעמים כשהשחקן היריב עומד, אתה יודע, כל הזמן מטר מול מטר מול שחקן שלנו, כשהכדור אצלנו, מתישהו השחקנים שלנו מפשלים, ובאמת צריך למצוא לזה תרופה, והתרופה היא פשוט קור רוח, לא להילחץ מזה, והשחקנים שלנו לפעמים נלחצים מזה, וזה מעצבן. וחוץ מזה אני גם חייב רגע להתייחס לשער של ה... קודם כל, חייב להתייחס לשתי השערים, ה-1 וה-2-0. ה-1-0 הגיע, נכון, כתוצאה מפנדל אחרי נגיעת יד של סליבה? זו הייתה נגיעת יד, מה שנקרא, לא מכוונת, כל הדברים, כן? זה כאילו, זה נטו, הכדור הגיע במקרה ליד שלו, וגם פחות או יותר לזרוע, וזה לא, ממה שאני ראיתי, אני זוכר באותו רגע של המשחק, עכשיו אני לא זוכר, אבל לא זכור לי שהיד של סליבה גם הפריע לשער בטוח, שזה גם בכלל מטריד, אני מנסה, אני לא מבין איך שרקו על זה יד ופנדל, אבל בסדר שיהיה, דברים כאלה קורים, וזה לא מה שאמור להכריע המשחק. מה שכן, הגול השני של מודריק, חתיכת ביתה, אין מה להגיד, שעד עכשיו אני לא סגור על זה אם הוא ניסה לבשל למישהו לנגיחה, או שהוא באמת כיוון לשער, אני אישית יותר נוטה כנראה לכיוון א' הוא ניסה לבשל, אבל דוד ראיה פשוט עמד באותו רגע לא בנקודה הנכונה. זה אומר משהו. עכשיו, הוא עשה את הכמה פשלות ואת הקצת, מה שנקרא, משיכות משחק, ואת כל המשחק רגל, כולם מדברים על זה, אבל מתישהו שוער צריך להיות גם שוער. וזה קצת, לא אגיד מחשיש, אבל אתה יודע, זה מחשבה שקצת מטרידה. אני אומר, צריך להחזיר בתור התחלה, צריך להחזיר את רמסדל, ודחוף, גם ראינו את כמה טעויות שהוא עשה גם מול סביליה, אנחנו בטח נדבר על זה עוד מעט. אבל כן, דבר ראשון, ארסנל חייבת ללמוד על לשמור על קור רוח בכל מקום, בעיקר במשחקי חוץ מול קבוצה קשה, גם במזג אוויר מאוד מאוד גשום. אבל כן, התנאים היו לרעת ארסנל, אין מה להגיד, התנאים היו לרעת ארסנל, אבל קבוצה שרוצה לקחת אליפות, חייבת לדעת לשחק, חייבת לשחק טוב בכל המגרשים ובכל המצבים, אין מה לעשות. זה ההבדל בין לקחת אליפות להגיע למקום שני.
תראו, אם לומר לכם את האמת, לאורך כל המשחק, אני דווקא לא ראיתי כאן איזושהי קטסטרופה, בעיקר בכל מה שקשור לאופן שבו ארסנל שיחקה. אני חושב ששיחקנו את המשחק הרגיל שלנו, ואני לא חושב שלא תפקדנו טוב. כלומר, ראינו את ארסנל מניעה את הכדור טוב, ומגיעה לקרוב ל-500 מסירות מדויקות במשחק הזה, שזה משחק חוץ, וזו כמות מאוד יפה. ראינו לחץ גבוה, ראינו 7 קרנות, ראינו אגרסיביות עם 14 עבירות לעומת 7 של צ'לסי. אני חושב שהפנדל שהזכרת, דובי, שגם הוא באמת מעורר מחלוקת, שאנחנו ספגנו ממש בתחילת המשחק הזה, קצת פגע בביטחון של השחקנים, בעיקר בשחקני החלק ההתקפי, ולכן לא הצלחנו לייצר מספיק מצבים במחצית הראשונה. ואני חושב שבפתיחת המחצית השנייה, למרות השער שספגנו, שלדעתי גם היה פוקס של מודריק, שלא התכוון בכלל לבעוט, דווקא השתפרנו והיינו טובים יותר. את המשחק הזה סיימנו עם 13 איומים לשער מול 11 של צ'לסי. היה כאן משחק עם הרבה מאוד אופי מצד השחקנים, שלאורך כל הדקות שלו המשיכו לדבוק, בעקרונות של שיטת המשחק של המאמן, וורת, את בטח תסכים איתי שהרגשנו מהשחקנים שבאמת שהם לא הרימו ידיים, למרות כמה תאוריות קשות שהיו להם במשחק, הם הראו אופי והשלימו את הקאמבק הזה.
כן, אני לגמרי מסכימה עם זה למען האמת. אני גם לא כל כך התחברתי לתחושה הזאת שארסנל פה עשתה איזה טעויות אסטרונומיות. אני כן חושבת, אבל אם נשים רגע את עניין השיפוט בצד שיש הרבה מה לדבר עליו במשחק הזה ובכלל, כן הרגשתי שיש לנו מה לנסות לקחת מהמשחק הזה בהיבט של השחקני ההגנה שלנו. היה גם את הנושא באמת של הגול של מודריק, שבסופו של דבר, אם נעזוב רגע את העמדה של השוער, למרות שבסופו של דבר שוער זה גם שחקן הגנה, בן ווייט זה שבסופו של דבר איבד את הכדור ונתן לצ'לסי לצאת למתפרצת, וגם זינצ'נסקו, סליחה, זינצ'נסקו בתחילת המשחק, היה לו איזה איבוד כדור שיכל בקלות להיכנס, אם סטרלינג לא היה מפספס שם את הבעיטה. ובדיוק הנקודות הקטנות האלה, זה מה שמרגיש לי שצ'לסי יודעת באמת לנצל כל כך כל כך טוב בדיוק הבעיות האלה שיש לארסנל, כי מבחינת החוליית התקפה שלנו אני באמת פלוס מינוס הייתי די מרוצה. קצת התאכזבתי מזה שהפעם את המשחק הזה, אני די שמחתי שתומיאסו נכנס במחצית השנייה במקומה, אני לא אשקר, וגם שהוא הלך לזה במשחק אתמול לצורך העניין כשחקן הרכב, אבל אני לא חושבת שזה בהכרח מייצג את היכולות שלו באופן כללי, אני באמת, אני חושבת שהיה לו משחק באמת חלש באופן יחסי. וכן, וזה נתן הרבה מאוד הזדמנויות לצ'לסי שאולי לא היינו צריכים לתת אותה.
כן, תראי, אנחנו עלינו למגרש עם, באמת עם ההרכב שהוא כמעט הכי חזק שלנו. מבחינת שחקני שדה, למעט ג'ורג'יניו, שתפס את המקום של תומאס פארטי, ראינו הרכב חזק מאוד. ואחד היתרונות המשמעותיים בסגנון המשחק של ההרכב הזה, הוא היכולת הטכנית של השחקנים שבאה לידי ביטוי. עכשיו, לאור תנאי מזג האוויר שדובי הזכיר, והמגרש החלק והכדור החלק, היה מאוד קשה להביא את היתרון הזה לידי ביטוי. ראינו הרבה מסירות לא מדויקות, הרבה כדרורים שהסתיימו בעיבודים, צירופי המסירות הקצרות שאנחנו רגילים פשוט לא הניבו שום דבר בגלל הגשם, וזה בא בסופו של דבר לידי ביטוי בכמות האיומים למסגרת שהייתה כל כך נמוכה במשחק הזה, ועוד יותר לכמות המתפרצות הקטלניות של שחקני צ'לסי שפשוט תפסו את ההגנה שלנו בחיסרון מספרי ושילמנו איזה מחיר, בעיקר בשער השני שספגנו, שער שהתחיל בעיבוד כדור במרכז המגרש ובמיקום לא טוב של השוער. אז בשורה התחתונה אני חושב שהמשחק הזה הוא לא כל כך אינדיקציה ליכולת האמיתית של הארסנל, אבל הוא בהחלט נותן להרתה את החומר למחשבה לגבי סגנון המשחק שנכון להבא להשתמש בו ולעשות בו ככה התאמות מסוימות למשחקים שיש בהם גשם חזק. למשל, לא יודע דובי אם אתה תסכים איתי, אבל נגיד שימוש יותר תדיר בכדורי עומק ארוכים כדי לנצל את זה שהיריבה מפעילה לחץ גבוה ומתפרסת ככה על המגרש.
וכן, אני מאמין שארטטה בטח למד את הלקח ומה שנקרא ישנה קצת טקטיקות למזגי אוויר יותר קיצוניים.
ואני רוצה, ואפרופו ארטטה, אני באמת רוצה בכמה משפטים להתייחס לניהול המשחק שלו ועל ההחלטות שהוא ביצע במהלכו, שגם הביאו למפנה במשחק. אז ההחלטה הראשונה הייתה בעצם להוציא את זינצ'נקו ולהכניס במחצית על חשבונו את תומיאסו, שבחלק מהדקות אפילו שיחק בתור קשר דפנסיבי. ההחלטה השנייה הייתה לאפשר לבן ווייט לתקוף יותר ולעשות יותר אוברלאפינג באגף הימני ולעזור לסאקה, בזמן שג'ורג'יניו הוא זה שמחפה מאחור בעמדת המגן הימני, משהו שגם עלה לנו בספיגת השער השני. והדבר השלישי ואולי גם הכי חשוב זה שארטטה גם עבר לשחק במחצית השנייה במערך שדומה יותר למערך יהלום, כלומר 3-4-3, בניסיון לייצר איזשהו יתרון במרכז השדה, וזה גם הצליח לו, כי ב-20 הדקות האחרונות ארסנל השתלטה על המשחק. קאי הוורץ, כן, דווקא הוא, שבאמת היה בשפיץ של אותו יהלום, הצליח להשתלט על כמה כדורים גבוהים, טרוסארד היה מאוד אנרגטי ויעיל בפריצות שלו קדימה, ובכלל, המחליפים, שוב, כמו במשחק מול סיטי, הוכיחו את עצמם מאוד, והנה סוף סוף אנחנו רואים איזושהי מגמה חוזרת של game changing מהמחליפים שלנו, את האקסטרה אימפקט הזה שהיה כל כך חסר לנו בחלק מהמשחקים, בעיקר במחצית השנייה של העונה הקודמת. שימו לב למספרים הבאים, 5 מתוך 19 השערים שארסנל כבשה העונה בליגה הגיעו משחקנים מחליפים, ו3 בישולים הגיעו משחקנים מחליפים. זה אומר שהיו 8 מעורבויות ב-19 השערים שכבשנו, שהם הגיעו בעצם ממחליפים. רק לניוקאסל ולברייטון יש יותר, יש שם 9 מעורבויות של מחליפים. והדבר האחרון שאני ככה רוצה לדבר עליו במשחק הזה, וזה באמת הפיל הזה שבחדר, כן? והתחלנו לדבר על זה גם בפרק הקודם, וגם שניכם הזכרתם את זה, אבל בואו באמת נתייחס לזה באמת בצורה קצת יותר מפורטת, ובאמת לקבל קצת יותר את הדעה היותר נרחבת שלכם בנושא, וזה כמובן מה שקשור לסוגיית השוער הראשון של הארסנל. כבר יותר מחודש שדוד ראיה מקבל מארטטה את הקרדיט, ועד עכשיו, ואני לא יודע אם תסכימו איתי, אני ועוד הרבה אוהדים לא מצליחים לראות הצדקה למהלך הזה, כי באמת שקשה לראות במה ראיה טוב יותר מרמסדל בתור שוער ראשון, בטח בכל הנוגע לקבלת ההחלטות שלו וכמות הטעויות שלו. אני מזכיר את הטעויות נגד לנס ונגד טוטנאם, שמתווספות כמובן לטעויות נגד צ'לסי, וכשמוסיפים את הכל ביחד כמכלול, אנחנו מדברים באמת על טעויות פטליות. באמת במשחק נגד צ'לסי, אחת במיקום שלו בשער השני שספגנו, ואחת באמת בעיבוד כדור, במסירה הרשלנית בתוך הרחבה שכמעט עלתה לנו בשער השלישי. קשה לראות הצדקה להמשיך עם ראיה בשער, גם עם הסטטיסטיקות שלו, על פניו מוצלחות יותר על פני אלה של רמסדל, נגיד בקטגוריה של קרוסים, כן? כאילו כמה הגבעות הוא בעצם מצליח לעצור, אז נגיד ראיה מצליח לעצור 17.5% מההגבעות לרחבה, בעוד שרמסדל מצליח להציל רק 6% כן? אז באמת בדברים מסוימים כמו יכולת מסירה מדויקת או הצלות פנדלים, באמת שאין הבדל מהותי, לפחות לא, אני לא ראיתי דבר כזה. ראיה ספג בכל 7 הביתות האחרונות שלו, כולל המשחקים שלו בברנדפורד, אני מדבר כל 7 הפנדלים האחרונים, הוא לא הצליח להציל. אז ורד, נתחיל איתך, מי לדעתך ארטטה צריך לרוץ מעכשיו והלאה בתור השוער הראשון ולמה?
אז ככה, אני כן מודה שאני מתומכי רמסדל בנושא הזה, אני לא מרגישה שהוא up the power, ואני אגיד לך גם יותר מזה, ציינת את העניין הזה שהוא באמת ספג בצורך העניין את כל הפנלטי. אחד הדברים שאני חושבת, אם נעזוב שנייה רגע בצד את העיבודי כדור והרשלנות הזאת שהיא נורא נוכחת בהתנהלות שלו כשוער, שזה קצת מטריד בפני עצמו, אני באמת חושבת ששוער יכול להימדד בנקודות האלה, ודווקא בפנדל של צ'לסי, הייתה לי תחושה שהוא לא התנהל עם הפנדל הזה, נכון? כי ברור שמאוד קשה לשוער לעצור פנדל, כן? אבל הוא כבר החליט, או יותר נכון, כבר כיוון את עצמו לאיזושהי נקודה מסוימת, עוד לפני שבפועל פלמר הגיע כאילו לצורך העניין לבצע את הבעיטה. ולדעתי, התנהלות כזאת שוער היא מאוד הססנית, היא מאוד לא יציבה. אני חושבת שרמסדל, נכון, הוא פחות טוב בכדורי גובה, אבל בכל היבט אחר אני חושבת שהוא הציג תוצאות הרבה יותר יציבות, הרבה יותר טובות, הוא שוער שהרבה יותר קל לסמוך עליו בהיבטים האלה, בקבלת החלטות בפנדלים וברגעים שהם יותר קריטיים במשחק. אז כן, אני הייתי ממשיכה עם רמסדל בהיבט הזה.
אוקיי, דובי?
אני אגיד, אני כבר אמרתי במקודם, אני מעדיף את רמסדל פותח, העדפתי אותו מההתחלה, לראיה יש את היכולות, אבל נראה לי שהוא צריך יותר להשתפשף, אולי מקבל, לא יודע אם להגיד ניסיון או הדרכה או יותר אימון, כן, לגבי נקודות מוצא, איפה לעמוד וכו', ומתי לעשות מסירה ומתי לא. יש לו את היכולות, אבל נראה שצריך לחדד את היכולות וקצת הדרכה, אבל עד אז, הטעויות שלו כמעט עלו לנו בשער שלישי. זה בקשר לזה. ובקשר לחילופים, תכלס אני די, תשמע, אי אפשר להקריש, אחרי, אמרת בעצמך, יורי, הרבה מהשערים הוכנסו על ידי מחליפים, במקרה הזה טרוסארד. אחרי, אגב, בישול מארץ הבישולים של סאקה, השער השני הזה, איזה חתיכת בישול ואיזה חתיכת פיניש מצד טרוסארד. זה משהו כאילו, וואלה, גמר לי את החיים בקטע חיובי, וואו, איך אהבתי את השער הזה. זה בא כאילו פחות יותר משום מקום. ממש כמו השער גם, אגב, של דקלן רייס, שבאמת, אני חייב להגיד, מראה שווי להשקעה האדירה ברכש. ניהל לנו את מרכז המשחק כמו שצריך, וגם הכניס הרי את דקלן רייס, הכניס את השער, את ה-2-1, אחרי טעות מצד השוער שלהם, כדור עובד כזה שהגיע לדקלן רייס, הוא פשוט הביא קשתית, מה שנקרא מעל השוער, הגיע עד לשער, אז כן, הוא יודע לשמור על קור רוח איפה שצריך, וכן, בקשר לטומיאסו מול זינצ'נקו, אני עדיין לא בטוח להגיד את האמת, אבל חייבים לציין, כן, בנגד סיטי היה לטומי חלק בשער של ה-1-0, וכן מרגישים אותו במשחק. גם הוא בן אדם שיודע לשמור על קור רוח יפני נגד כל לחץ כזה או אחר, או לפחות כך אני מתרשם ממנו, אז זה משהו שכנראה יותר צריך במשחקים מלחיצים כמו נגד צ'לסי בחוץ עם חתיכת גשם.
כן, טוב, חברים, בואו נעבור לדבר עכשיו על המשחק השני של ארסנל בשבוע האחרון. עוד משחק שבו ראיה עמד בין הקורות של השער שלנו, עוד משחק חוץ שהתנהל תחת גשם, הפעם במסגרת ליגת האלופות מול סביליה, הזוכה בליגה האירופית בשנה שעברה, אבל בניגוד למשחק נגד צ'לסי, הפעם ארסנל הייתה זו שכבשה את שני השערים ראשונה, וזה בסופו של דבר הספיק לה כדי לחזור מספרד עם שלושת הנקודות, וגם להתבסס בפסגת טבלת בית 2 לאור התיקו במשחק המקביל בין פס ואיינדובן ללנץ. ודובי, על פניו, נראה שחלק לא מבוטל מהמסקנות מאובדן הנקודות מול צ'לסי, במשחק הזה שהתנהל תחת גשם, באמת מזג אוויר קשה, הוסקו במשחק הזה.
שמע, כל המשחק, כל המחצית הראשונה התנהלה, לא יודע, אולי להגיד ככה ככה, עד שהגיע פתאום הכדור לג'זוס. אגב, אני שומע הרבה אנשים שבזמן המשחק, בזמן אמת, מה שנקרא, נתנו את הביקורות על ג'זוס, שנראה כאילו גם לא עומד בלחץ או מתעייף, שיחק יותר מדי, לא משנה מה, אבל קצת פחות תפקד, ואז פתאום בדקה ה-44-45, מתי שזה היה, פתאום קיבל את הכדור במרכז המגרש, ונתן את הסיבוב ואת הפס המאוד מאוד מדויק, ובאמת, חתיכת פס שלא רואים כל יום, כדור שהגיע למרטינלי, שבשיא הקור רוח, בשיא ממש, כאילו היה בזן כזה, עובר את השוער כמו כלום ונמצא מה שנקרא מול שרק ומכניס את הכדור באיזי. זה ג'זוס שונה, שזה פתאום כאילו ג'זוס שונה לגמרי ממה שהוא היה ברוב המחצית הראשונה. וכן, גם במחצית השנייה הוא נתן את השער המנצח, ונתן גם כן, הוא כן נתן עבודה וקיבל ניקוד גבוה ובצדק.
לגמרי.
אז בקטע הזה לארטטה מה שנקרא, החליט נכון כשהוא השאיר את ג'זוס לאורך כל הזמן הזה.
תראה, אני חושב שבסך הכל זה היה ניצחון ראוי. תגובה טובה למשחק נגד צ'לסי, ניצחון מול קבוצה שהיה לה על מה לשחק במשחק הזה. קבוצה עם מאמן חדש, קבוצה שבסוף השבוע האחרון הצליחה לעצור את ריאל מדריד, לסיים איתה בטקו. ואני חושב שבניגוד למשחק בשבת, אנחנו פתחנו טוב את המשחק הזה, עם הרבה התלהבות, עם הרבה אינטנסיביות. הגענו לכמה מצבים טובים במחצית הראשונה, קיבלנו את הביטחון, וגם כשספגנו את השער המצמק מכדור הקרן במחצית השנייה, לא הסתגרנו, המשכנו לשחק את הכדורגל הרגיל שלנו, ולא נבהלנו ולא היססנו לצאת להתקפות. אני גם חושב שכבשנו שני שערים מאוד יפים במשחק הזה, שעד עכשיו עוד לא החלטתי איזה מהם היה יותר יפה, אז בואו ככה תעזרו לי חברים, מה השער שיותר הרשים אתכם ולמה? ורד, נתחיל איתך.
וואי, אתה מכין את השאלות הכי ו...
טוב. בשביל זה אני כאן.
אני יודע, אני נוסעה להריץ, יש לי, תקשיב, הגול של מרטינלי, כמו שדובי כבר אמר, הוא פשוט, הוא היה מדהים בקטע הזה, שפשוט מרטינלי כאילו דריבלין חצי מגרש לבד לגמרי, אחרי מסירה יפהפייה, אבל יש לי כזאת חיבה עצובה לתמיאסו כשחקן, אני מודה ומתוודה ביום שהוא הגיע לארסנל. אז בו זה היה שבסופו של דבר עשה את האסיסט גם בגול השני של ג'זוס, שגם היה מסירה טובה מאוד וטכניקה מאוד מאוד טובה של ג'זוס, אז קשה קשה קשה, אבל אני חושבת שאני אלך על הגול של ג'זוס.
ורד, בואי באמת נדבר קצת על גבריאל ג'זוס, מי שגם נבחר לשחקן המצטיין במשחק הזה על ידי וופה, קיבל אחלו פסלון הביתה, בישול יוצא מגדר הרגיל באמת למרטינלי במתפרצת הזאת, השתחררות טכנית מאוד מאוד מרשימה בשער הראשון, וכמובן שער מעולה לכשעצמו שהוא כבש, באמת שער שלישי בשלושה משחקים בליגת האלופות העונה לג'זוס, באמת יכולת מרשימה שהוא מציג באירופה, שפחות מאפיינת אותו בליגה, שם הוא מאוד לא יציב, רואים שהוא מרגיש גם מתוסכל, סנדר אפילו אמר כאן שיש לו איזה מניירות שמזכירות קצת את לקזט בקטע הזה, ופשוט לא מספק בליגה את הסחורה, אז אני שואל, מה לדעתך גרם לכך, ואיך את חושבת שניתן לייצר אצלו יציבות בתפוקות גם בליגה?
אז זהו, אני חייבת להגיד שמה שאני רוצה להגיד עכשיו לא בדדתי אותו על סמך סטטיסטיקות מדויקות או משהו כזה, אבל זה נטו התרשמות שאני קיבלתי מהמשחקים. אני לא חושבת שזה בהכרח ג'זוס עצמו, כמו שזה הבניית מערך במשחקי ליגות, ואני אסביר. יש איזה, לי לפחות, תחושה שארטטה הרבה פעמים מעדיף לשלב הרבה יותר את אנקטיה במשחקי ליגה, ובפחות באמת לא רואים אותו בכלל. ואני לפחות מרגישה שהשילוב של ג'זוז עם אנקטיה, משהו פשוט לא מתחבר שם. זה לא עובד חלק כמו שזה עובד לו עם סאקה, וזה לא עובד חלק כמו שזה עובד עם טורסאט. עכשיו, זה אגב נקודה למחשבה, שיכול להיות שהמשימה פה של ארטטה זה באמת לבנות דינמיקה יותר נכונה בינו לבין עוד שחקנים. אבל לדעתי זה לא רק על ג'זוס, כמו שזה פשוט הוא מול שחקנים ספציפיים שלא, ש doesn't click לצורך העניין.
מה שכן חברים, שני המשחקים של השבוע האחרון מאז החזרה מפגרת המשחקים הבינלאומיים, נעלם לנו שחקן, או ליתר דיוק נעלם לנו הקפטן, מרטין אודוגור, שבשני המשחקים האחרונים היה באמת חלש מאוד ברמה ההתקפית, שבכלל יכולת שלא מזכירה את התפוקות הרגילות שלו. להגנתו יאמר שהוא עשה עבודת לחץ מצוינת על סרחיו רמוס ובאמת רץ והתאמץ, אבל כאמור בחלק ההתקפי כמעט ולא הורגש. אז דובי, תופעה זמנית או שיש כאן מקום לדאגה?
לא, אני מאמין שזו תופעה זמנית. שמע, לכל אחד יש את היום או שבוע שקצת, אתה יודע, קצת מורידים תפוקה, בוא נקרא לזה ככה. זו הסברה שלי. חוץ מזה, כמה משחקים הוא כבר משחק ברצף, כאילו, יכול להיות שצריך לתת לו קצת לנוח, או אתה יודע, לתת לו להיות מחליף, ולתת לו לשחק את ה-20 דקות האחרונות, או חצי שעה האחרונה, ככה על איזה משחק או שתיים. קיצור, קצת רוטציה. בכל זאת, אי אפשר להשתמש באותו שחקן שוב ושוב ושוב ושוב, אבל אני סומך על הקפטן שלנו. זו דעתי, זה זמני.
ורד, השאלה היא בעצם העובדה שאודגור משקיע כל כך הרבה מאמץ בלחץ ההגנתי, וראינו אגב השבוע בפוסט שעלה בדף הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, שאודגור הוא השחקן שביצע עונה הכי הרבה פעמים לחץ על שחקני היריבה, עם מעל 250 פעמים לחץ, יותר מכל שחקן אחר בפרמייר ליג. אז האם העובדה הזאת משפיעה לדעתך על היכולת ההתקפית שלו, ופשוט כבר לא נשארים לו מספיק כוחות כדי לתקוף?
תשמע, אני מייחסת את זה, אנחנו סוג של דיברתי על זה גם בתחילת הפודקאסט, שאני חושבת שיש לנו כל מיני חורים מאוד בעייתיים בהגנה שצריך לבדוק אותם, ואודגרד מאוד שחקן פנומנלי בעיניי, הוא מאוד אחראי באישיות שלו, הוא נותן את עצמו בכל משחק כמה שהוא יכול, וכן, והוא חד משמעית מחפה על הטעויות האלה גם בהגנה וגם הרבה פעמים בהתקפה. כל המהלכים ההתקפיים האלה שאנחנו מקבלים ממנו, שתמיד כאילו גורמים לנו להרגיש איזה מידפילדר מדהים או איזה גיים צ'יינג'ר הוא, זה דווקא מהמקום הזה שהוא כל כך מרגיש צורך ועושה את כל המאמץ הזה לחפות על כל השחקנים במרכז המגרש, הוא עושה את זה בצורה יפהפייה, אבל בסופו של דבר השחקן הוא בן אדם. ואני כן חושבת שצריך לתת לו קצת יותר רוטציות, וכן לחזק את החוליות הגנה שלנו כדי שהוא לא יצטרך להרגיש שהוא חייב לחפות על הטעויות שלהם. אבל אני, אודגרד הוא שחקן שאני מאוד מאוד אוהבת באופן אישי, ואני לגמרי מאמינה שהוא נותן הכל מהכל מעצמו, וזה בדיוק, במקום הזה זה דווקא הבעיה שלו במרכאות.
כן. טוב, בואו עכשיו נעבור לדבר על מה שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב. נדבר על שלושה משחקים, כשהראשון שבהם הוא המשחק מול העולה החדשה, שפילד יונייטד, משחק שיערך באצטדיון אמירייטס בשבת הקרובה, 28 באוקטובר, החל משעה 5 אחר הצהריים שעון ישראל. הזדמנות עבור ארסנל לייצר מומנטום חיובי במשחק ביתי מול קבוצה שממוקמת במקום האחרון בטבלה, עם נקודה אחת בלבד מתשעה משחקים. ודובי, משחק שהוא לא פחות מ-must win עבור ארסנל.
מסכים לחלוטין, ואני רק רוצה לציין כמה נתונים, אוקיי? ווסטהאם נגד שפילד יונייטד, ווסטהאם ניצחו 2-0. פולהאם נגד שפילד יונייטד, 3-1 לפולהאם. פולהאם הפסידו למנצ'סטר יונייטד 2-1. זה היה המשחק האחרון שלהם בליגה, ורק לציין, לפני חודש ויום, הם הפסידו 8-0 לניוקאסל. אז אמרת, זה חבר'ה, זה כאילו, איזי מאני, 3 נקודות.
לגמרי. בואו נדבר קצת על בניית ההרכב שלנו למשחק הזה, ומעבר לסוגיה של עמדת השוער, עליה כבר דיברנו, יש שחקן שבאמת מתדפק מאוד חזק על הדלת של ההרכב, וזה כמובן תומיאסו. ראינו אותו פותח בליגת האלופות מול סביליה, ועושה עבודה מצוינת, גם כשהוא נכנס נגד צ'לסי, הוא תפקד טוב מאוד. אז ורד, האם בעמדת המגן השמאלי היית מעדיפה לראות את היפני, או שהיית מעדיפה לחזור ליסודות ולפתוח בהרכב עם זינצ'נקו?
אני אגיד לך משהו, אני ספציפית למשחק הזה עדיף את זינצ'נקו, לא בגלל שאני לא מעדיפה את תומיאסו באופן כללי, אלא דווקא בגלל שאני מאוד חושבת שאנחנו נצטרך אותו למשחק נגד ניוקאסל, והייתי שמה את זינצ'נקו בתור פותח ואת תומיאסו כמחליף. כן, אני חושבת שמשחק הזה, כמו שאתם אמרתם, זה איזי מאני, גם הפעם האחרונה שארסנל פגשה אותם ניצחו 3-0 אם אני לא טועה. אני לא רואה טעם להפעיל כל כך הרבה לחץ על שחקן שהוא באופן כללי נותן הרבה מעצמו בחוליית הגנה. זינצ'נקו הוא שחקן מספיק טוב, מספיק יציב, מאוד מאוד טוב בעבודת צוות הרגילה שלו, למעט בנקודת זמן הפחות טובה שראינו במשחק האחרון ממנו, אבל לא רואה שום סיבה בעולם לעלות איתו.
אוקיי, ואגב, במשחק הזה יהיו כמה מפגשים פיקנטיים עם האקסים. ארום רמסדל, אם ישותף כמובן, אחרי שנעדר ממשחק הליגה הקודם לאור לידת בנו, זו תהיה הזדמנות ראשונה עבורו לשחק מול קבוצתו לשעבר. ובצד השני יש לנו את אסטון טרסטי, הבלם האמריקאי שהיה בשנתיים האחרונות שייך בצורה כזאת או אחרת לארסנל, ונמכר בקיץ האחרון לשפילד יונייטד תמורת 6 מיליון לירות סטרלינג, ולמעשה יפגוש לראשונה את הקבוצה שוויתרה עליו. בכל מקרה, מבחינת שפילד יונייטד, לפחות כרגע נראה שהקבוצה הזאת לא מתחברת, והיא נמצאת על הנתיב לחזור מהר מאוד בחזרה לצ'מפיונשיפ. הקבוצה של פול הקינבטום, כמה סמלי שהם בתחתית של הטבלה עם שם כזה, זה באמת ממוצע של 3.75 שערים למשחק. ממוצע הכי גבוה בפרמייר ליג מבחינת ספיגות, יש להם גם פציעות במרכז ההגנה, ג'ון איגן האירי וקריס באשמה האנגלי הוותיק פצועים, מה שמאפשר בעצם לטרסטי לשחק כחלק מחוליית הגנה, שכוללת לרוב 3 שחקנים, חוץ מהמשחק האחרון שלהם נגד מנצ'סטר יונייטד, שהם שיחקו עם רביעייה אחורית. בכל המשחקים העונה הם פתחו במערכים של 3-5-2. אז דובי, בהתחשב במערך הזה של שפילד, מה לדעתך המפתחות של ארסנל לקראת המשחק הזה?
אני חייב להגיד, תשמע, לא ידעתי ששפילד שינו את המערך מול יונייטד, אבל חייב לציין, מבין המשחקים שציינתי, זה היה הפסד עם הפחות הפרש שערים,
כן,
שער אחד בלבד.
זה
יותר
מתאים.
מזה מציר. אז יכול להיות שהמאמן כן מנסה לעשות ניסויים, וסוף סוף הוא עלה לזה ניסוי שמצליח, אבל עדיין. לא בטוח אם באמת, קודם כל להתייחס לתומיאסו וזינצ'נקו, אני לא בטוח, אולי באמת כדאי לתת לזינצ'נקו, כי זו תהיה הזדמנות טובה בשבילו, מה שנקרא, להחזיר את הביטחון. אבל בתכלס, לא משנה איך נפעל. כבר אמרתי מקודם, ארסנל אמורה לנצח בקלות, נגד שפילד יונייטד זה בבית, זה לא משנה מה יעשו. צריך פשוט לקחת את זה הכי בקלות.
למרות שצריך לציין שלשפילד יש שוער ברמה די טובה, הסקל שם באופן כללי סורסור, אבל אם כבר משהו יהיה טריקי ולעבור אותם, זה באמת פורדינג גם קוראים לו? כן, אז הוא עלול להיות קצת טריקי, אבל כן, אני לא חוששת משאר השחקנים שהם מציבים כרגע.
כן, תראו, 3 המפגשים הקודמים של ארסנל מוי נגד שפילד יונייטד בליגה ובגביה, הסתיימו עם ידם של התותחנים על העליונה, אז בואו ננסה ככה לחזות ולהמר איך הסתיים המשחק הקרוב בין הקבוצות, אז האימור שלך דובי על התוצאה.
3-0.
לארסנל, אוקיי, ורד, האימור שלה.
4-0 ארסנל.
4-0 ארסנל. אני מאמר משהו כמו 3-1 לארסנל, אז האימורים שלנו בסך הכל אופטימיים למשחק הזה. אז בואו נעבור ככה לדבר עכשיו על המשחק השני שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב. משחק שיערך במסגרת הסיבוב הרביעי בגביע הליגה. משחק דרבי לונדוני מול וסטהאם יונייטד. משחק שיערך באצטדיון האולימפי בלונדון ביום רביעי, אחת בנובמבר, החל מהשעה 9:30 בערב שעון ישראל. משחק שמגיע 3 ימים בלבד לפני משחק החוץ הקשה שמצפה לארסנל בליגה נגד ניוקאסל, ובאמת חלק מרצף משחקים של הקבוצה, רצף די אינטנסיבי, מה שבעצם מעלה את השאלה לגבי הצורך ברוטציית שחקנים אצלנו כדי לחסוך כוחות, לחסוך כוחות להמשך ולהימנע מפציעות מיותרות. אז איזה הרכב אתה היית רוצה לראות במשחק הזה? לאיזה שחקנים אתה היית רוצה להעניק מנוחה אולי במשחק הזה? זה אולי ככה גם שאלה חשובה.
קודם כל צריך לראות מה היו התוצאות באמת אחרי שפילד, ששוב, אני מקווה שזה יהווה לארסנל משחק אימון, ושלוש נקודות כמובן. למי הייתי רוצה יותר לתת לנוח? תשמע, זאת שאלה טובה, כי הבעיה היא שבאמת עדיין חצר לנו, יש לנו רוטציה, אבל עדיין. יכול להיות שאולי אפשר לתת, קודם כל אני לא יודע גם מה קורה עם פרטי, אבל הייתי אומר אולי באמת לתת לג'זוס לנוח קצת, ולתת לטרוסרד לפתוח. אני מנסה לחשוב מי עוד. רמסדל חייב לשחק, אבל זה בלי קשר. אולי... אולי, אולי יש מקום לשחק עם הוורץ, במקום, אני לא בטוח, באמצע או משהו, לתת לו עוד הזדמנות אחת, אולי אפשר במשחק הזה. יכול להיות שאפשר. הייתי רוצה גם, הייתי רוצה לראות כמה דקות משחק לסמיתי, לסמית רוב.
כן,
באמת, הוא נותן את הנשמה, אני רוצה, זה משחק שמגיע לו לגמרי לשחק, מגיע לו.
אוקיי. ווסטהאם נכון לעכשיו ממוקמת במקום התשיעי בטבלת הפרמייר ליג, פחות או יותר בהתאם לתחזיות, קבוצת מרכז טבלה, 16 כיבושים, 16 ספיגות, ככה שהכל די מאוזן שם, הפסידה העונה בליגה רק למנצ'סטר סיטי, ליברפול ולאסטון וילה. בסיבוב השלישי של המפעל הם התגברו בחוץ על לינקולן סיטי בתוצאה 1-0, עד המשחק מול ארסנל, יש להם משחקים נגד אולימפיאקוס בליגה האירופית ונגד אברטון בליגה, ככה שגם הם משחקים פעמיים בשבוע והצטרכו לעשות את ההתאמות שלהם ואת הרוטציות שלהם בהרכב. זו קבוצה שמשחקת במערך קבוע של 4-2-3-1, בלי יותר מדי הפתעות. אז ורד, הציפיות שלך מהמשחק הזה, ואיך את רואה את הסיכויים של ארסנל לעבור לסיבוב החמישי?
אני קצת יותר חוששת ספציפית מהמשחק הזה נגד ווסטהאם. כן, אני עדיין חושבת שזה יהיה יותר קר של ניוקאסל, אני חושבת שזה משחק קשה באופן מאוד חריג, ובגלל זה אני גם, אני מצד אחד כאילו אני בדילמה, אני כמו דובי, אולי צריך לתת את זה ורץ לעלות, אולי צריך לתת קצת רוטציות, אבל מצד שני אני נורא חוששת שהוא לא בא פער כדי להתמודד עם, עם המרכז שדה שלהם, יש להם שחקנים באמת טובים מאוד שם, קודוס וואלד, שחקנים שיהיה קצת טריקי לעבור אותם, ושם הייתי דווקא כן מעדיפה שחקנים יותר יציבים, אודגארד אולי, אבל אני חושבת שכן, מבחינת חוליית התקפה, כן אפשר לתת קצת רוטציה, אולי באמת לנסות לתת קצת פעמית שמירו לעלות, אבל אני חושבת שאנחנו, אתה יודע, שאנחנו כנראה נעשה איזה ניצחון שהוא כזה סקצ'י כזה, אולי איזה 2-1, 3-1 כזה.
אוקיי.
אני לא חושבת שזה יהיה איזי ווין, כאילו...
כן, זה באמת יהיה קצת יותר מאתגר. טוב, בואו נעשה הימורים, אבל לא על תוצאה, אלא עם עוברים או מודחים. אוקיי, אז דובי, עוברים או מודחים?
עוברים.
ורד?
עוברים.
אוקיי, אז אני גם אומר עוברים. נמשיך ברוח האופטימית הזאת. אז בואו נעבור עם כך למשחק השלישי והאחרון שמצפה לקבוצה בשבוע הקרוב, וזה גם המשחק המאתגר ביותר, ביקור באצטדיון סיינט ג'יימס פארק אצל ניוקאסל יונייטד, וזה יקרה במוצאי שבת, הרביעי בנובמבר, החל מהשעה 7:30 בערב שעון ישראל. ניוקאסל, קבוצה שסיימה את העונה הקודמת במקום הרביעי, קבוצת צמרת שיש לה יומרות להישאר חזק בטופ 4, נכון לעכשיו היא מדורגת במקום השישי, בעיקר בגלל לוח משחקים לא קל שהיה לה בפתיחה, היא הפסידה בשלושה מתוך ארבעת המשחקים הראשונים שלה בליגה, אבל הפסידה אותם למנצ'סטר סיטי, לליברפול ולברייטון, ומאז השני בספטמבר היא לא מנוצחת ונראית טוב גם בליגה וגם בליגת האלופות. אז דובי, סך הכל אתגר מאוד לא פשוט מחכה לארסנל.
כן, זה נכון. זה קודם כל חד משמעית. א', צריך גם להזכיר, בגביע הפוטבול ליג לפני חודש, ניוקאסל ניצחו את מנצ'סטר סיטי גם כן 1-0, בדיוק כפי שאנחנו ניצחנו אותם 1-0 בליגה, וחוץ מזה, כן, בחודש האחרון הם ניצחו את ברנלי, צריך לזכור שהם ניצחו את פריס סן ז'רמן, 4-1 בליגת האלופות, ותרצה או לא זה נותן בוסט. הם כן הצליחו לעשות תיקו מול ווסטהאם, תיקו 2, ומול קריסטל פלאס נתנו 4-0 ממש באיזי. ותשמע, יש להם את השחקנים שלהם, יש להם את מרפי, את ווילסון, את גורדון בקדימה. יש להם באופן כללי סגל ש... בוא נגיד, יכול לאתגר. צריך להיערך בהתאם, צריך להיערך בהתאם. ניצחנו אותם במשחק האחרון שפגשנו אותם בחוץ, ניצחנו אותם 2-0. היה לנו גם את המפגש הזה ברעננה. אני זוכר את המפגש, זה חתיכת אווירה, האווירה שיקפה את המשחק, היה אש. אני מקווה לשחזר את אותו הדבר בדיוק.
כן, וורד, לניוקאסל יש את ההתקפה הפורה ביותר העונה בפרמייר ליג. עם 24 שערים בתשעה משחקים. לצורך ההשוואה, ארסנל כבשה רק 18 שערי זכות העונה, הרבה בזכות סגנון המשחק ההתקפי שלה, שככה מתבסס על מערך התקפי של 4-3-3. יש להם גם הגנה יציבה שספגה העונה 9 שערים, שזה אחד יותר מאשר לארסנל, ככה שלניוקאסל יש את יחס השערים הכי טוב בפרמייר ליג, יחס של פלוס 15, לפחות נכון לעכשיו. עד המשחק מול ארסנל יש להם את וולפס בחוץ, אבל הם בהחלט צפויים להגיע בפורמה טובה למפגש מול ארסנל. איך עוצרים אותם?
כן, זה כמו שאמרתי קודם, זה לדעתי הולך להיות אתגר אמיתי, המשחק נגדם. הם גם בכושר ממש, בכושר מדהים במשחקים האחרונים, הם אפילו ניצחו את פריס סן ז'רמן בצ'מפיונס ליג, אבל תשמע, אני... כן, יש להם חוליית התקפה מאוד טובה, אבל למען האמת אני יותר חוששת מההגנה שלהם. אני חושבת שבאמת סאקה וג'זוז וטרוסארד הם decent enough כדי לעבור את השחקנים כמו גורדון ואת החוליית התקפית שלהם. אבל יש להם הגנה באמת מאוד 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 טריקית, ומאוד... פה אני, כמו שאמרתי מקודם, אני בדיוק למשחקים כאלה, אני רוצה לראות את השחקנים, אתה יודע, כמו תומיאס, כמו דגר, את השחקנים האלה שלא מבטרים, כי באמת, באמת מאוד, יש להם ליין של דפנס שהוא מאוד מאוד קשה לעבור אותו, ולארסנל היא יכולת מאוד מאתגר להרים כדורים, באופן כללי זה אישו לארסנל להרים כדורים גבוהים ולהעביר מרחוק, זה יכול להיות אתגר אמיתי בשבילם, יש להם גם שוער, פנומנלי, אבל פופ קוראים לו? כן, דה פופ. זה השם שלו הורג אותי.
כן, 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 זה נכון.
אבל כן, הם... אבל דווקא, אני לא יודעת, דווקא התקפה שלהם פחות מפחידה אותי מההגנה שלהם. אני יודעת שמגיע הרבה קרדיט לשחקנים כמו גורדון וקבוצה והכל, אבל אני באמת מאוד מאוד גאה בחוליה התקפית שארסנל בלטה לעשות במשחקים האחרונים. וכמו שדובי אמר, אנחנו בסופו של דבר כן נצטרך לנצח אותם גם האחרונה שנפגשנו. אבל אני כן, אתה יודע, כמה ניצחו משחק אחרון? 4-0 את קריסטל פלאס נראה לי, משהו זה?
כן, כן, כן. כן.
זה, תקשיב, אתה רואה תוצאות כאלה, ואתה קצת אי אפשר שלא לקצת...
לחשוש.
קצת לחשוש, כן.
וגם האצטדיון שלהם, תקשיבו, סיינט ג'יימס פארק הוא אחד האצטדיונים הקשים באנגליה, והרבה פעמים איבדנו שם נקודות. באמת, המשחק שאתה הזכרת, דובי, בעונה הקודמת, בשלהי העונה הקודמת, הוא משהו שהוא באמת נדיר. משחק שנגמר באמת בניצחון של ארסנל 2-0, מרטין אודגר כבש שם, ועוד שער עצמי היה שם פאביאן שר. ואחד הדברים שזכורים לי במיוחד מהמשחק הזה, זה שארסנל ממש שטפה את המגרש בהתקפות מעבר. זה היה סגנון משחק מאוד פתוח של שתי הקבוצות, עם כמות גבוהה של איומים והזדמנויות להבקעה, סוג של כאוס כזה על המגרש שעבד לזכותה של ארסנל, שזה שונה מהמשחק הרגיל והמסודר שלה, ויהיה באמת מאוד מעניין לראות במשחק הקרוב אם היא תחרוג ממנהגה, וגם הפעם תשחק יותר על התקפות מתפרצות ועל משחק מהיר. ואגב, הערה לגבי ניוקאסל, במהלך הקיץ האחרון הקבוצה של איידי האו לא כל כך השתוללה מבחינת רכש, ביחס לקבוצות העשירות, הם שפכו רק 150 מיליון לירות סטרלינג על חיזוק. כן, רק 150 מיליון לירות סטרלינג.
מי החיזוקים שלהם?
עיקר הכסף, זהו. הוא הלך על הרווי באונס, הווינגר בן ה-25 שהגיע מלסטר, תמורת 45 מיליון לירות סטרלינג, ועל סנדרו טונלי, הקשר ההגנתי האיטלקי בן ה-23, שהגיע ממילאן, תמורת 64 מיליון אירו, וכמובן צריך... להיזהר מאוד מהשלישייה הקדמית שלהם, ואתה הזכרת את זה דובי, החלוץ המוביל שלהם, אלכסנדר איסק השוודי, עם 6 שערי ליגה ב-8 הופעות העונה, והחלוץ השני שלהם, קלום ווילסון, כבר עם 5 שערים העונה. תוסיפו לכך את ג'ייקוב מרפי, שבליגה עם 4 מעורבויות בשערים ב-4 משחקים, ואת הווינגר השמאלי, אנטוני גורדון, עם 3 שערים ו-2 בישולים, וכמובן ברונו גימרייש, הברומטר שלהם בקישור הדפנסיבי שלהם, באמת קבוצה עם הרבה מאוד עומק, הרבה כלים, הרבה רוטציות בחלק הקדמי בהרכב, אז זה ככה מעלה את השאלה בהתחשב בכל זה לגבי האימורים למשחק הזה, כמה הולך להסתיים, מאוד טריקי, אז דובי נתחיל איתך.
וואו, זה באמת, אתה אמרת את המילה האחרונה, בול, מאוד טריקי, הייתי אומר כנראה או 1-1 או ש-1-0 לארסנל,
אוקיי,
בכל זאת אופטימי.
ורד, האימור שלך.
אני אלך על 2-1 לארסנל, אבל אני אסתייג ואומר שאני חושבת שאנחנו כן נצטרך שנות נגדם מערך, ואם זה לא יקרה ונעלה באותו סטייל של ה-4-3-3 הפאסי שלנו, אנחנו כנראה נפסיד.
אוקיי, טוב, אני פחות אופטימי מכם, אני חושש שבמקרה הטוב ביותר זה יהיה איזושהי תוצאה טקו, 1-1, אבל אני אאמר דווקא על הפסד, אני חושב שארסנל תפסיד במשחק הזה, ושם היא תרשום בעצם את ההפסד הראשון של העונה בליגה, הלוואי והתבדה, אבל בואי נראה. טוב, חברים, הגענו לסיומו של הפרק הזה, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו, שאתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו, כמעט בכל פלטפורמה אפשרית, אם זה בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, וכמובן גם בפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, לשם אנחנו מעלים את כל הפרקים שלנו, ואת כל הכישורים להאזנה. אז תעשו עוקב בפלטפורמה המועדפת עליכם, וככה תוכלו בעצם להיחשף גם לפרקים העתידיים שאנחנו נעלה. זהו, זמן להגיד תודה לכם, האחים היקרים בפאנל, ורד חנקין ודובי קלאוזנר, שהתגייסתם למילואים למלא את מקומם של חברי הפאנל הקבועים.
תודה,
יורי,
כן. תודה, בוא נגיד ככה, אני תמיד בא להתייצב כשקוראים לי.
אני תמיד בא לדבר על ארסנל כשקוראים לי.
יפה, כן. זהו, come on you gunners.
כן, ונקווה שבפעם הבאה שנארח אתכם כאן בתותחניישן, זה כמובן יהיה כבר באווירה אחרת ובאווירה יותר חיובית, לפחות בכל מה שקשור כאן בארץ. ותודה גדולה כמובן גם למאזינים שלנו, שגם בתקופות לא פשוטות כאלה ממשיכים לשמור לנו אמונים. אנחנו כמובן ממשיכים לחזק את החיילים בסדיר ובמילואים במלחמה הלא פשוטה הזו, כמו גם את תושבי הצפון ותושבי הדרום. תשמרו על עצמכם ורק ביחד ננצח. יאללה ביי.
אמן, אמן, אמן.
תודה.